בצהריים נכנסו אצלי במשרד כמה אנשים בחליפות יקרות. הם אמרו שיש להם עסקה להציע לי. תראה, שמענו עליך הרבה. אתה אחד הטובים שבתחומך, אם לא הטוב שבכולם. לא, לא, יש טובים ממני. הכחשתי לשם הנימוס. אני באמת הטוב שבכולם. וחוץ מזה, הם הצביעו על הכיפה של ראשי. אתה אדם דתי, אנחנו סומכים עליך. לבוס שלהם יש עסקים בשווי שאתם לא רוצים לדעת כמה. הם פרסו לפני את המסמכים. אבל כבר בהתחלה הערכתי שלא הכל כשר. אני אדם דתי, אמרתי להם. אני לא בטוח שמבחינה הלכתית מותר לי להתעסק בזה. תנו לי לילה לחשוב על זה. בלילה פתחתי ספר. ידעתי מראש מה יהיה כתוב שם. אסור. קמתי בבוקר וחיכיתי להם. כשבאו אמרתי, מצטער, תחזרו לבוס שלכם ותגידו לו שאני לא יכול לבצע את העסקה הזאת. הם הלכו ושכחתי מכל העניין. עד ליום המחרת, שניים אחרים הגיעו, חליפות יותר יקרות. הגבוה נשק את המזוזה, הנמוך חייך אליי. אנחנו בשליחות, הם נקבו את השם של הבוס שלהם. ודאי עניתי, העסקה של ה... הנמוך חיסה אותי. הביט לאחרה וסגר את הדלת. חייכתי בהבנה. אני יודע לשמור על חשאיות כשצריך. אנחנו הבנו שהייתה בעיה קלה אתמול. אנחנו באמת מתנצלים. התשלום שהוצע לך באמת היה מגוחך. אנחנו באנו בהצעה אחרת. הנמוך הוציא פנקס של צ'קים חתומים. תרשום אתה את הסכום, הוא אמר. וזו כמובן רק המקדמה, הוסיף הגבוה כשראה שאני מאסס. תבינו רבותיי, אמרתי, זה לא עניין של כסף. אני פשוט לא יכול לעשות את זה. אני אדם דתי. ובאותו רגע שאמרתי את המילים האלה, כבר הצטערתי עליהם. בכל זאת מדובר בהמון כסף. נכון שאני אדם דתי, אבל מי אמר שלאדם דתי אסור להיות עשיר? אני יכול לתת לך 1,000 דוגמאות של אנשים טובים ועשירים. את יודעת כמה צדקה אפשר לתת מהמעשר כספים של הכסף הזה? אז כתוב אסור, אז מה? אין אותיות קטנות, אין איזה שוט חולק, איזה אחד האחרונים שפוסק אחרת. הרי זה מה שיפה בהלכה, 70 פנים לתורה, לא? ותכף מיד הוספתי לפני שהם יספיקו לקום וללכת. אתם יודעים מה? תנו לי לחשוב על זה עוד לילה. אולי בכל זאת אמצא פתרון. בערב פתחתי את כל הספרים. בדקתי בכל השוטים. בדקתי את השאלה לעומקה. ולא תאמינו, מצאתי בפרויקט השוט איזה רב של איזו עיירה קטנה בפולין במאה ה-16, שדן בשאלה די דומה ובסוף הכריע שהעניין כשר. עד 4 בבוקר חיפשתי את התשובה הזו. כשר, כשר, צבחתי ב4 לפנות בוקר. לא יכולתי ללכת לישון. בחיליון עיניים חיכיתי שכבר תבוא השעה לחזור למשרד, שהאנשים יבואו שוב. אז עכשיו אני הולך לסגור את עסקת חיי. ואני מבקש ממך, תפסיקי להסתכל בי בעיני האתון האלה, ותני לי ללכת בלב שקט. אתם הבנתם את זה? את הסיפור היפה שהקראתי לכם קודם, כתבה רחלי אביישר, והוא נוגע בנקודה מאוד מאוד אמיתית. לפעמים יש לנו איזו אשליה, שמה שמנחה בני אדם בחיים, זה היגיון, השכל, האמת. ממש ממש לא. הכוח המרכזי שמניע אנשים לעשות כל מיני דברים, זה הרצון, זה התאוות, זה היצרים, זה כל מיני אינטרסים שיש להם. גם בשכל הם משתמשים בסופו של דבר כדי להצדיק את מה שהם בחרו קודם. למעדיין יש את היכולת לרתום את השכל ואת ההיגיון שלו, ולמצוא את הסיבות הכי הגיוניות ויפות שבעולם, כדי להצדיק את מה שהוא החליט לעשות. בלעם הרשע היה בן אדם בעל כוח אדיר, קוסם ענק שבכוח המילים שלו הוא יכול לחסל אומה שלמה. והבן אדם הגדול הזה, גם כשאלוקים מתגלה אליו בחלום הלילה ואומר לו, תשמע, אל תלך, אתה לא תוכל לקלל את העם הזה, חבל לך על הזמן, זה לא ילך, והוא הולך. הוא מסתכל לאתון שלו בעיניי ואומר, מה את רוצה ממני? זה היה בסדר, אני פה, אני שם. תרוצים מכאן ועד להודעה חדשה, מוצא את הצידוקים, אפשר לסמוך עליו, והולך לעשות, כי הוא רוצה לעשות את זה. כי זה משתלם לו. כי גם הוא שונא את עם ישראל. וכל אחד, תמיד, צריך להסתכל לעצמו טוב בעיניים, ולשאול את עצמו, מה באמת המניע האמיתי שלי עכשיו? האם אני הולך לעשות את זה כי אני באמת יודע שזה נכון וזאת האמת? או כי בא לי, כי מתחשק לי, כי זה משתלם לי מכל מיני בחינות? ועל גבי זה, אני מלביש כל מיני תירוצים וצידוקים והסברים. מה הדבר שבאמת קובע בשבילי? הדבר הנכון, האמיתי, הצודק, שאני פשוט עושה את מה שבא לי, אחרי זה מוצא את הדרכים להצדיק ולהסביר למה זה נכון. תחשבו על זה. שבת שלום, להתראות.